אוקיי, אנחנו נתחיל היום מצד ג' עמוד ב'. כתוב במשנה באמצע הדף, איזו היא דרך רחוקה מן המודיעין ולחוץ וכמידתה לכל רוח. אוקיי, יש מחלוקה במשנה, האם דרך רחוקה זה ממודיעין ולחוץ, כאילו מרחק מסוים מחוץ לירושלים, שזה מה שחשבנו עד עכשיו, או רב אלעזר אומר מהסקופת העזרה ולחוץ. ויש דעה שמדובר אם אתה מחוץ לעזרה של בית המקדש, זה כבר לחוץ, ואתה פטור, אתה כאילו בדרך רחוקה. דעה מאוד מוזרה לכאורה, כאילו מה, מי שפשוט לא נכנס לעזרה, אז הוא פטור מקורבן פסח ולא חייב כרת, כי הוא לא הקריב, לא יודע, זה קצת מוזר. נדבר בסוף השיעור קצת יותר על הדעה הזאת. בגלל שדיברנו על זה, אז הגמרא עכשיו רוצה להבין כמה, מה המרחק ממודיעין לירושלים, והם מניחים בעצם שיום רגיל זה מעלות השחר עד נץ החמה, אדם מהלך 5 מיל. אוקיי? מנץ החמה, אוקיי, בוא נעשה משקיעה עד צאת הכוכבים, אדם הולך 5 מיל. אוקיי? עכשיו, זה בהנחה, כפי שאמר רבי יוחנן, שמהלך אדם זה 10 פרסאות, שעשר פרסאות זה 40 מיל, ואם כן, מה נשאר למשך היום? 30 מיל. בואו נשים את זה בחצי, אוקיי? נחלק את זה לחצי, הזמן שיש להקריב קורבן הפסח זה מחצות עד שקיעה, וזה אדם יכול ללכת 15 מיל, ובגלל זה הגיעו למסקנה שכאילו לומדו מכל האינפורמציה כאילו שבעצם זה 15 מיל, ולכן זה המרחק ממודיעין מירושלים למודיעין, שזה אז אולה אומר שממודיעין לירושלים זה 15 מיל, והוא לומד את זה ואומרים שזה כמו רבי יוחנן שאומר שזה 10 פרסאות מהלך אדם ביום אחד, שזה 40 מיל, וזה מחולק מעלות השחר עד צאת הכוכבים, 5 מיל, 30 מיל, 5 מיל. אוקיי? אתם עברתם כאילו מה זה מיל בדיוק, ומה מידות, כאילו כמה זה מיל.
זה פחות או יותר
כאילו. כן, נכון, נכון, יש שתי דעות. אחד שאומר שזה קצת פחות, אחד אומר שזה קצת יותר. אוקיי, עכשיו מה עוד רציתי לעבור לכם שנגיע לזה? אוקיי. אתם עברתם לעמוד א' אתמול או לא?
לא, זה המרב.
אוקיי, אז בסדר, נעשה מגופה, אז כי זה הכל קשור. אוקיי? אז 8 שורות מלמטה. גופה. אמר אולה, איזה הוא דרך רחוקה? כל שאינו יכול להיכנס בשעת שחיטה. רבי יהודה אומר, כל שאינו יכול להיכנס בשעת אכילה. יש מחלוקת, האם מדובר בשעת אכילה או שעת שחיטה. אוקיי? שעת שחיטה זה על השקיעה, בשעת אכילה יש מחלוקת, האם זה עד עלות השחר או עד חצות בלילה. אוקיי? שדרך אגב, זה הפרש ענקי, כאילו, אנחנו מדברים על הפרש הרבה יותר גדול. אמר לי רבא, אולה לדידך קשיא, ולרב יהודה קשיא. כאילו הוא אומר לאולה, בשבילך זה קשה וגם לרב יהודה זה קשה, למה? לדידך קשיא, דה אמרת, כל שאינו יכול להיכנס בשעת שחיטה. והת משרת, דאין, אוקיי, בואו לפני נקדים שנייה. אתם זוכרים את הת משרת, נכון? ויש מחלוקת, ואם שוחטים וזורקים את משרת. הנחה הוא שאתה משרת עכשיו, נכון? אבל בהרד שמש הוא יהיה טהור, נכון? שזה מתי? אחר שעת שחיטה, נכון? אבל בשעת שחיטה, בשעת שחיטה הוא
טמא,
ובשעת אכילה
הוא
טהור. עכשיו בוא נראה שבדיוק הדעות של אולה ורב יהודה נראים בדיוק ההפך, כדיבור שמדבר על תמי שרץ, הם גם חולקים בתמי שרץ, אבל דווקא ההפך, מה אומרים? אוקיי, לדידך כאשר דאמרת, כל שאין יכול להיכנס בשעת שחיטה, אבל התמי שרץ, התמי שרץ נכון, גם אינו יכול להיכנס, ואין יכול להיכנס בשעת שחיטה, אז לכאורה הוא היה אומר שאי אפשר להקריב על תמי שרץ, וכאמרת שוחטים וזורקים על תמי שרץ. ולרב יהודה קשיא דאמר כל שאין יכול להיכנס בשעת אכילה חץ משרץ יכול להיכנס בשעת אכילה נכון? ואם כן לפי רב יהודה בגלל שהוא יכול להיכנס בשעת אכילה כמו הדרך רחוקה הוא אמור להיות כן יכול להקריב קורבן פסח וכאמר אין שוחטים וזורקין עצמי שרץ אז איך הם בדיוק ההפך אמר לי אולי אומר לו לא לדידי קשיא ולא לרב יהודה קשיא לדידי לא קשיא דרך רחוקה לטהור ואין דרך רחוקה לטמא מה זה אומר בעצם? שדרך כל ההלכה של דרך רחוקה זה רק למי שהוא טהור ולא למי שהוא טמא כאילו זה שני בוא נגיד את המילים אחרות זה שני דברים אחרים לגמרי אי אפשר להרבה ביניהם ולהגיד מה שנכון כלפי אחד זה נכון גם כלפי השני ואם כן לדרך רחוקה אני אומר בשעת שחיטה אבל לטמא זה אפילו נכון זה שעת נכון, זה שעת אכילה, בגלל שהוא כן שוחטים וזורקים, בגלל שהוא כן יכול להיכנס בשעת אכילה, אז הוא יכול. אם כן, הם לא קשורים זה לזה, שני דברים נפרדים, ונראה גם בסוף השיעור שגם כן מדברים על העניין הזה. לרב יהודה לא קשיא, טמא שרץ רחמנא דאחיה, תכתיב איש איש כי יהיה טמא לנפש. מי לא עסקין השחל שביעי שלו להיות בערב הפסח, ואילו האחי אמר רחמנא לדחי. אז הוא אומר בעצם, הטמא נפש, זה ספציפית מי שבשביעי שלו. אפילו השביעי שלו במש מקדוקים שבגלל שכתוב בפסוק איש איש כי יהיה טמא לנפש והם למדו נכון ולא יכול לבוא ביום ההוא נכון שדווקא באותו יום אבל זה אומר שהיום השביעי שלו היה בערב פסח ואם כן דווקא משם הוא לומד שדווקא מי שהיה טמא בערב פסח לא יכול. אם כן, זה דין ספציפי לגבי הטומאה ולא... נכון. כי המקרה של התורה זה מי שחל שביעי שלו, נכון, למדנו את זה כבר. בגלל שכתוב הם לא יכולים ביום ההוא אבל למחרת הם כן יכולים ואם כן הוא אמר שבדיוק המקרה שהביאו בגמרא זה מקרה שהוא כן יכול לאכול נכון הוא כן יכול בסופו של דבר לבוא הוא יהיה טהור בלילה ואפילו הכי הגמרא אמרה שאתה לא יכול ואם כן זה בעצם מגזרת הכתוב זה ככה אבל אי אפשר ללמוד משם לדרך רחוקה כאילו רק לטמא זה ככה כי כך לימדה התורה אבל דרך רחוקה לא לימדו ככה ואם כן אי אפשר, כאילו זה לא סותר זה את זה.
אז מה ההבדל בין הגישה שלו ורב יהודה?
כי אחד זה יותר עניין של זירת הכתוב לדעתי, איך שאני מבינה את זה שבעצם בגלל שהפסוק לימדה אותנו שזה דווקא הוא מישהו ביום השביעי אז זה ספציפי בעניין הזה ולפי הראשון זה תפיסתי, כאילו התפיסה שדרך רחוקה זה רק מדובר למי שטהור זה אומר מישהו בדרך רחוקה והוא טמא נדבר על זה גם בסוף השיעור כי אז הם בעצם יגידו שהרעיון שאין דרך רחוקה אני חושבת שהם מנסחים את זה באותו דרך או אולי קצת לא אבל לדעתי זה אותו רעיון שאנחנו מנסים אנחנו רוצים שאנשים יהיו טהורים לקורבן הפסח זה כל המניע שלנו שאנשים יטפלו בכל הבעיות של טומאה אבל דרך רחוקה זה עניין אחר כאילו מישהו שטמא אין דרך רחוקה לטהור
מישהו בדרך רחוקה יכול לצאת יותר מוקדם אם יש לו אם החשיבות היא באותה רמה אז כל אחד צריך להכין את עצמו כמו שתמה צריך להכין זאת אומרת, להיזהר לא להתאמה
נכון.
או להתאמה מוקדם מספיק או כן. לצאת מוקדם מספיק לא נראה ש... זאת אומרת, יש בסיס משותף
כן, כאילו הם אומרים כאן אם יש תמה שהוא קרוב לירושלים, אין דרך רחוקה לטמא, זה אומר שמישהו לא טיהר את עצמו, אוקיי? והוא היה בדרך רחוקה מירושלים, הוא לא יכול להגיד, אני פטור מדרך רחוקה, למרות שאני תמה, ואמור לי, כאילו מי שלא תיהר את עצמו, חייב קראת. אבל מישהו בדרך רחוקה לא חייב קראת. אז אומרים, מי שלא תיהר את עצמו, ואז נשאר בדרך רחוקה, לא יכול לטעון, הייתי בדרך רחוקה. אין את הפטור הזה למי שתמה. מי שתמה צריך להתאר. צריכים, ונראה את זה בסוף השיעור, כאילו הרעיון, שצריכים להכין את עצמכם להיות מוכנים לקורבן הפסח מבחינת טומאה. Okay, כאילו בואו, אני כבר אקדים שכשרב אליעזר אומר מאסקופת האזהרה ולחוץ, זה נשמע מאוד מוזר, אז מה, אני לא צריכה לדאוג לכך שאני קרוב לירושלים? כאילו, מה אם אני נמצאת סתם מחוץ לאזהרה באותו רגע, אז אני פתורה? אז הם למדו שכל העניין של איסור כרת, לפי הגישה הזאת, זה כדי למנוע אנשים מלא להיטהר. כאילו, רצו שאנשים יהיו טכנית מוכנים לקורבן הפסח. אם בסופו של דבר לא היו שם, ולא יכלו להקריב את הפסח, בסדר. אבל הם צריכים להיות פיזית מוכנים, או רוחני, או איך שנגיד את התומעה, אבל מוכנים. אם יצא שהיו רחוקים, בסדר, פטורים. אבל הרעיון זה להיות טהורים. כאילו, זה, אוקיי? זה קצת מוזר, כי גם להיות מוכנים זה להיות במקום. אז כנראה היה עניין עם החשיבות של התומעה, שהוא בנפרד לגמרי מהדרך רחוקה. אוקיי, תנא רבנן, היה עומד חוץ למודיעין, ויכול להיכנס בסוסים ובפרדים. יכול יהיה חייב. כאילו, מה אם הוא ממש רחוק, אבל אם הוא ייקח סוסים או מהירים או פרדים, הוא יכול להגיע. כאילו, לא ברגע. אז אולי הוא יהיה חייב. אם הוא לא מגיע, תמוד לומר, הוא בדרך לא היה. כתוב בדרך, לא רק בדרך רחוקה. כאילו, רק בדרך. זה אומר, והלא היה בדרך. אוקיי, ואם כן, הוא בעצם, הוא פטור. היה עומד לפנים מן המודיעין, ואין יכול להיכנס מפני גמלים וקרנות המעקבים אותו. כן, היה עומס בדרך. אוקיי? כאילו הוא היה חוץ למודיעין, אבל לא יכל להגיע בזמן, כן? כמה פעמים אנחנו נמצאים במצב שיש עומס ולא הגענו, כאילו יצאנו בזמן הנכון, לפי הממוצע, אבל לא הגענו בזמן, כי העומס. יכול לא יהיה חייב, תמוד לומר, הוא בדרך לא היה, והרי לא היה בדרך. אוקיי? כאילו זה, ודווקא כאן אומרים שהוא חייב. כי זה לא אונס, נכון, כי היה צריך איכשהו לעבור את המחסומים ולהגיע גם בגלל שאפשר להגיע לשם בהליכה, וזה הבעיה, נכון, הוא כנראה נכנס בגמלים ולא היה יכול לעבור, אבל איכשהו הוא יכול למצוא דרך להסתדר ולעבור את כל המחסומים. אמר רבה, עכשיו אנחנו מתחילים את השיעור באסטרולוגיה. אוקיי, בואו נקדים כמה מילים. כנראה, יש מחלוקת כאן בכלל בין המפרשים, האם התפיסה שלהם הייתה שהעולם הוא שטחי, that the world is flat, או שזה מעגלי. אוקיי? האם אנחנו אמורים להבין את הסוגיה הזאת כאמת, מדעי, איך שהם ראו את זה, או יש כאלה שמסבירים שהם ראו את זה כמטאפורי. ואפילו הם לא חשבו שזה עניין מדעי אלא מטאפורי. שוב, יש גישות שונות לכל הכיוונים. אנחנו נסביר את זה יותר בכיוון של של התפיסה שהעולם הוא שטחי, וכך הם הבינו את זה. יש גם, לאורך כל הסוגיה יש הבנות שונות איך להבין. אני חושבת שמדי פעם אני אזכיר כמה דעות, אבל לרוב אני אלך לפי כיוון יותר של רש"י.
שטוח,
נכון, נכון, תודה. אז בוא נאמר, אמר רבה, שיטה אלפי פרסי הבו אלמה, בסומך דרכיה אלפי פרסי. עכשיו, כל זה הם ילמדו ממה שיש בלוח, מדברי אולה ודברי רבי יוחנה, ולכן זה קשור לענייני. עכשיו, ככה הם מבינים, זה העולם, אוקיי, זה הקו של העולם, שטוח, ומעל זה יש כאילו כיפה, אוקיי? שזה הרקיע, והרקיע, יש בזה עובי, אוקיי? והרעיון שהשמש הולך ביום מצד אחד לצד שני, אז נכנס לאובי הרקיע, וזה, זכור לי נכון, שאני לא רבה, זה הולך קודם מתחת, אני חושבת, ואז מעל הרקיע. אני רואה את זה בעמוד ב', כן. אז זה תלוי. נכון, זה תלוי בעונה, אבל בסדר. בוא נסביר שבעצם השמש, בוא נגיד זה, עובר מתחת לרקיע, ואז זה מנצח חמה על שקיעה, זה עובר משם לשם. בין שקיעה לצאת הכוכבים, זה עובר את עובי הרקיע, ואז זה ממשיך והולך מסביב למעלה. אוקיי? דווקא מעניין שאם תשימו לב, אם קודם מתחת לרקיע ואחר כך מעל לרקיע, זה דווקא יותר ארוך מעל לרקיע, אבל אם לא מדברים על זה שיש הבדל, נכון? עד עכשיו דיברנו שהמהלך של אדם ביום ובלילה זה אותו דבר, אוקיי? בסדר. אוקיי, עכשיו, אז מה אומר רבא? בואו נחזור. 6,000 פרסאות העולם, אוקיי? העולם הוא 6,000 פרסאות, זה אומר להגיע ממקום אחד לשני, אוקיי? מקצה לקצה, אוקיי. כאן שוב, יש הבדלי גישה כאן. האם זה מדובר על היקף השמש שעובר מהצד אחד לשני, ושזה לפי רוב הדעה, שזה 6,000 מיל. מה שלוקח לעבור מצד אחד לצד השני של השמש. יש כאלה שמסבירים יותר כפי הפשט, הבעלמה, העולם. היקף העולם, או יש כמה הסברים שונים מה זה בדיוק. כאן בקורן, עם שלושת הגישות, אומרים כאן, או שזה, נכון, האורך של העולם, או חלק מההיקף, כנראה חצי ההיקף, או שזה כמה זמן זה לוקח לשמש, כאילו המרחק שהשמש עובר את השמיים, בשמיים. אוקיי, ואז הסומכה דרקיע, העובי של הרקיע, זה 1,000%. אוקיי? טוב, איך הוא הגיע לזה? אחד הגמרא ואחד הספר. סבר לה כי הד אמר רבא ברבר חנה אמר רבי יוחנן. אז אחד הוא למד מהמסורת, ואחד הוא הבין דבר מתוך דבר. קודם הוא למד מהמסורת, שמה שרבא ברבר חנה אמר רבי יוחנן, שלמדנו אתמול, כמה מהלך אדם בינוני ביום, יהיו פרסאות, מעלות השחר עד הנצח חמה הם מילים, ושקיעת חמה עד צד הכוכבים 5 מילים, נמצא עוביו של רקיע 1/6 ביום. נכון? זה 5/30, זה 1/6, נכון? אז לומדים שהקטע הזה של היום, מעלות השחר עד הנצח חמה, ומשקיעה עד צד הכוכבים, שזה דווקא הזמן, שהשמש עובר בתוך העובי של הרקיע, זה כפול, זה שישית, אוקיי? אז אם כל העולם זה 6,000, אז יוצא שזה שישית, אוקיי? נמצא עובי של הרקיע 5 ביום. אז בעצם בוא נגיד ככה, אמרתי את זה לנו חבקך, הוא למד זה מה שהיה לו במסורת, שזה 6,000 פרסאות, ואז מדיבר רבי יוחנן הוא הבין שהעובי של הרקיע זה 1,000%. אוקיי. מיטיבי. קושי עליו. רבי יהודה אומר עוביו של רקיע 1/10 ביום. אוקיי? כאן זה לא ברור. אוקיי? 1/10 ביום. אוקיי, כאן אנחנו עושים השוואה בין נצח חמה עד שקיעה לבין עלות השחר. נכון? שזה 1/6. אבל לפי דעתו הוא, אוקיי, אז זה 1/10 של היום. עכשיו, מה זה היום? האם היום זה עד שעשינו מנצח חמה עד שקיעה? או זה 1/6 מעלות השחר אצל הכוכבים. כנראה חייבים להסביר שזה מה שמדובר. כאילו, עד עכשיו היינו 1/6, 1/10 זה לא שווה ל-1/6, זה יצא 1/8. אוקיי? איך נעשה ככה? כי בעצם נגיד שמעלות השחר אצל הכוכבים זה כל היום. עכשיו, משקיעה אצל כוכבים זה מה האחוז מבין כל היום, לעומת מה שעשינו כאן, שעשינו השוואה בין החלק הזמן הזה לבין הזמן הזה, כאילו זה לא היה מבין כל היום. אבל בוא נראה, תדע, כמה אדם מהלך אדם בינוני ביום? 10 פרסאות, אוקיי? עד עכשיו הוא מסכים עם מה שעשינו עד עכשיו. אבל כאן הוא אומר משהו שונה מרבי יוחנן. מעלות השחר עד הנץ החמה, 4 מילים, אוקיי? ולא 5, אוקיי? משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים, 4 מילים, גם 4. נמצא וביושב רקיע 5 ביום. אז איך יוצא? כי אז 4 מילים תוך 40 פרסאות, 40 מיל של כל היום, נכון? אז זה 5. אבל אם נעשה השוואה, כמה זמן מנצח חמה לשקיעה לפי זה? 32. אז 4 או 32 זה 1/8, אוקיי? זה שמינית. אוקיי? אז כך הוא אומר, בכל אופן זה מקשה על הרבה דברים שלמדנו, נכון? זה מקשה על כל מה שלמדנו עד עכשיו. זה מקשה על העוביו של רקיע זה 1,000, נכון? זה לא אמור להיות 1,000, זה אמור להיות 6,000 מחולק ל-8, נכון? ולא מחולק ל-6, אוקיי? וזה מקשה על מה שאמרנו רבי יוחנן, שהוא אמר זה 5:35, זה מקשה על זה. וזה מקשה גם על משהו שלא עברנו עליו אתמול, וזה על, מי אמר את זה? רבי חנינה. רבי חנינה שאמר של איך הם למדו 5 מילים, כי דיברו על המלאכים ולוט, שעדו בעל צוער ואז הם מדדו ואמרו שזה 5 מילים, הוא אמר שזה 5, ואז עכשיו יצא לפי זה שזה רק 4. אז השאלה על כל הדברים האלו, אז בואו נראה. אז קודם מקשים על רבה ואומרים, אז מסיימים תיובתא דרבה תיובתא. סליחה, תיובתא דרבה, תיובתא דאולה תיובתא. זה קושי גם על רבה וגם על אולה. Okay? עכשיו אומרים, למה תיובתא תיובתא גם דרבי יוחנן? נכון? כאילו, למה זה רק על אולה? הרי רבי יוחנן אמר שהעולם זה 10 פרסאות, שזה 40 מילים, שזה 100 לא תשחר 5 ו-35. Okay? אז כאן אומרים, אמר לך, הוא יאמר לך, אנה בימה מהודה אמרי. ורבנן הוא דקתאו, דחחש בין דקאו דמר וחשוכה. אני רק דיברתי על היום בשלמותו, על ה-40 מיל, אבל ה-10 פרסאות, שזה 40 מיל. אבל הרבנים לא הבינו אותי, והם חלקו את זה בצורה לא נכונה. אבל אני מסכים עם רבי יהודה שזה 40 פרסאות, ואז אפשר לחלק את זה איך שהוא חלק. ומצא בתשובתא דרבי חנינא, שאמר שהמהלך של לוט, של המלכים, זה היה, שלהם היה 5 מיל, וזה דווקא היה בתקופה שאנחנו מדברים עליהם. אז אומרים, לא, ויעיצו שענה. הם כתוב שם ויעיצו, הם מיהו. ואם כן, הם עשו את זה יותר מהר מאדם רגיל. ואם כן, אדם רגיל הולך 4 מיל, רק לא תלך 5 מיל. Okay. עכשיו אנחנו נביא כל מיני מקורות שלכאורה סותרים את דברי רבה. Okay? אז עד עכשיו טיפלנו בקושי נגד רבי יוחנן, טיפלנו בקושי נגד, נגד רבי חנינה, אבל נגד אולה ונגד רבה זה עדיין קושי, הקושי נשאר, ועכשיו יש עוד כמה מקורות שלכאורה סותרים את דברי רבה. תשמע, מצרים היה 400 פרסה על 400 פרסה. Okay, זה היה הגודל של מצרים. ומצרים 1/60 בקוש, okay, כל האזור של קוש. Okay, כאן אפילו יש להם מפה ישנה של האזור של מצרים כלפי קוש. Okay, אפשר לראות את זה? בקורן זה נמצא. Okay, שזה נכתב דווקא בתקופת המשנה, אם אומרים. אוקיי, אז אומרים שמצרים מאוד קטן כלפי כל האזור של קוש, אוקיי? וזה 1/60, וקוש 1/60 בעולם, ועולם 1/60 בגן, שזה גן עדן, וגן עדן 1/60 בעדן עצמו, כאילו הגן רק היה 1/60 בעדן, ועדן 1/60 בגיהנום, אוקיי? שגיהנום כנראה זה הכי גדול, אני לא יודע מה בטח יש... יש איזשהו אמרה כאן, אני לא יודע בדיוק מה זה, שמנסים להגיד שגיהנום כל כך עצום. אבל אוקיי, הכי חשוב לענייננו זה שמצרים 1/60 מקוש, וקוש 1/60 בעולם. אז מה יוצא? אם מצרים זה 400 פרסה על 400 פרסה, אז העולם הרבה יותר גדול מ-6,000 פרסה, כן? כי בעצם זה... אם נגיד שמצרים זה כפול 60, אז יוצא שזה כפול 60 מהעולם, כפול 60 מקוש, קוש כפול 60 ממצרים. במצרים 400 פרסה, על 400 פרסה. אז אם אנחנו מדברים על לא על המטר מרובע, אלא אנחנו מדברים על זה בהיקף, אז זה 400 האורך כפול 3,600, אז ברור שזה יצא הרבה יותר מ-6,000. אוקיי? המספרים המדויקים נמצאים שם בשאנסים, אם אתם רוצות. לי לא היה חשוב לעבור כל המספר ומספר. אוקיי? ברור שזה הרבה יותר גדול. אז אומרים, לא אמרתי את המשפט האחרון, נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדירה לגהנום. אוקיי? שכל העולם זה כמו כיסוי קדירה לעומת קדירה. אוקיי? כן, קדירה מאוד גדולה, ויש כיסוי, משהו מכסה מאוד מאוד קטן. אוקיי? טוב, אולי גם זה משל למשהו, נכון? שכל העולם כולו ככיסוי קדירה לגהנום. אפשר לחשוב על זה באופן מטאפורי, מה בדיוק הם מנסים להעביר, איזה מסר, אני לא בטוחה, אבל ברור שאפשר להעריך בזה. לחשוב על זה. תשמע, עוד מקור, תנא דבי אליהו. Okay, תנא דבי אליהו, יש מחלוקת האם זה אמור אליהו, או זה קשור איכשהו למסרות שעברו מאליהו הנביא. יש גישות שונות. כל פעם שרואים תנא דבי אליהו, זה ספר מדרשים כאלה, או אמרות, האם זה דווקא מאליהו הנביא, או לא קשור בכלל. רבי נתן אומר, כל היישוב כולו תחת כוכב אחד יושב. תדע שהרי אדם נותן עינו בכוכב אחד, הולך למזרח, עומד כנגדו לארבע רוחות העולם. עומד כנגדו. לארבע רוחות העולם, עומד כנגדו. נכון? כל מקום שהולכים בעולם אפשר לראות את אותו כוכב. מכלל, זה כל היישוב כולו תחת כוכב אחד יושב. מה יוצא מזה? אם כל העולם כולו תחת כוכב אחד יושב, אז זה אומר שיש המון המון כוכבים בעולם, וכל העולם יושב תחת כל כוכב בעצם. אם כן, הם מניחים מכאן שהמרחק של העולם הוא מאוד מאוד גדול, כאילו המרחב של העולם, כאילו כי כל, תחת כל כוכב יש עולם שלם. אז תחת כל, אם נספור את כל הכוכבים ונכפיל אותם, תחת כל כל פעם עוד עולם, אז זה יוצא שהכיף של העולם הוא מאוד מאוד גדול. אוקיי. תיובתא, אז זה קושי. תשמע, עוד מקור שמדבר על המזלות עכשיו. עגלה, שזה מזל, בצפון, ועקרב בדרום. אוקיי? כאן גם יש תמונות יפות כאן. הנה. אוקיי, זה העולם, אז כן, הקרב זה סקורפיו, זה למטה, ועגלה זה אורסה מייג'ור, שזה הביג דיפר. אוקיי? ובעצם אחד בצפון, אחד בדרום, וכל היישוב כולו אינו יושב אלא בין עגלה לעקרב. כאילו הם רואים כאילו קו מתחת, אם אפשר למתוח קו מאחד לשני, כל העולם נמצא בתוך הקו הזה, וכל היישוב כולו הווה אלא שעה אחת ביום, שאין חמה נכנסת ליישוב אלא שעה אחת ביום. תדע זה בחמש חמה במזרח ובשבע חמה במערב, חצי שש וחצי שבע חמה עומדת בראש כל אדם. הם מניחים כאן, אם הבנתי נכון, אני אומרת כבר בראש, הקטע הזה היה לי קצת קשה להבין, אבל הם מניחים כאן, זה העולם, אוקיי? אז העולם כמו העיגול הזה מתחת, אוקיי? השמש עובר בקו ישר לשעה משך היום. השעה בין חצי שעה שישי לחצי שעה שביעית. וזה כאילו עובר מקו מעגלה בצפון עד הקרב בדרום. זה עובר קו ישר לכל העולם. מה זה אומר? שהמרחק הזה שהשמש הולכת באותה שעה, מכפילים את זה כפול 12 כדי להגיע להיקף העולם. אוקיי? ואם כן, הם אומרים, ברור שזה הרבה יותר גדול מ-6,000 פרסה. כן? איך הם מגיעים לזה שזה הרבה יותר מ-6,000 פרסה? כי הם אומרים, כי הם בעצם לוקחים את כן, זה אחרת שאלה קשה להבין. זה מה שאומרים. אוקיי, שהזמן שמקיף השמש את כל העולם הוא כפול 12 מרוחב העולם. כאילו שזה בעצם רוחב העולם, כי השמש עוברת רוחב העולם באותו, באותה שעה, זה עוברת כל, רוחב כל העולם. אז אם כן, ההיקף כפול 12 מזה, שזה ברור שזה הרבה יותר מ-6,000 פרסם. אוקיי? כי רוחב כל היישוב, כפי מה שהוא אומר כאן, זה יותר מ-1,000 פרסאות. למה? כי... כן, לא יודעת איך יודעים שרוחב כל היישוב זה יותר מ-1,000 פרסאות. אבל, בסדר. אוקיי. אז ככה הם מניחים, ובגלל זה הם אומרים שזה קושי. אוקיי. עד עכשיו בעצם אני רק רוצה לחזור. רבא אמר תפיסה כזאת, נכון? שהעולם הוא 6,000 פרסה. עכשיו, כל המקורות אומרים, זה מספר אבסורד בעצם. כי הם פשוט מביאים כל מיני דברים שאומרים, העולם הוא הרבה יותר גדול מזה. כאילו זה... איך יש לך תפיסה שהעולם הוא כל כך קטן? זה בעצם מה שקורה כאן. כאילו העולם הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שאמרת. תשמד, זה לא שתעית במספר, או ב... הם אומרים, אתה פספס את כל ה... כאילו אתה לא רואה את כל התמונה. כך אני מבינה את זה. תשמד, אמר רבי יוחנן בן זכאי, מה התשובה השיבתו בת כל לאותו רשע, בשעה שאמר אלה במתי אב, אדמה לעליון, אוקיי, מי זה נבוכדנצר? נבוכדנצר אמר, אני אעלה במתי אב עד העננים, אני אהיה אדמה לעליון, אוקיי, כמו, הוא רצה להיות כמו קדוש ברוך הוא. יצתה בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע, בן בנו של נמרוד הרשע, שהמריד את כל העולם כולו, עליי במלכותו, שזה בעצם במגדל בבל, זה מאוד דומה, נכון? אתם אומרים שנמרוד הוא זה שגרם לכל מגדל בבל. אז מה אומרים לו? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. ואם בגבורות 80 שנה, נכון? הכי הרבה זה יהיה 80 שנה, מי שמאוד חזק. שנאמר, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, אז פסוק מתהילים. מן הארץ עד לרקיע מהלך 500 שנה. ועוביו של רקיע מהלך 500 שנה, ובין רקיע לרקיע מהלך 500 שנה, ובכן בין כל רקיע והרקיע. אוקיי? כאילו, איך אתה חושב שאם יש לך רק 80 שנה שתוכל להגיע למקומות האלו? כי להגיע מי, כן? עד לרקיע, אוקיי? זה כאילו מכאן עד לרקיע, זה 500 שנה. ואז יש שבע דרגות, שבע... שכבות של הרקיע, אוקיי? ואז עוביו של הרקיע גם מהלך, כאילו, אז הוא מגיע לחי נמוך של הרקיע, אז עוביו של הרקיע זה גם 500 שנה, ובין כל רקיע לרקיע, כל שבעה שכבות, זה גם 500 שנה. כתוב בגמרא במקום אחר שיש שבעה שכבות, בחגיגה נראה לי. אך אל שאול תרד, אל ירקתי בור. כאילו, מה יקרה לך? אתה תרד אל השאול, אל ירקתי בור, זהו. כאילו, זה מה שיקרה לך. אתה רוצה להגיע לשמיים, תרד לשאול. אז אומרים תיובתה, כי גם כאן רואים שזה מהלך 500 שנה, עוביו של רקיע. אם עוביו של רקיע זה מהלך 500 שנה, אז שוב, צריכים לעשות, לא נעשה את כל החישוב. אבל מה זה? בעצם זה 500 שנה כפול כמה בן אדם הולך ביום, שזה... 40 כפול 365 זה כל יום, כאילו כל יום זה 40, אז כפול זה בשנה, אז 500, נכון? זה חישוב נכון?
כאילו נוסע בשבת,
בדיוק, כמה?
אבל
לא
נוסע בשבת,
נכון, לא נוסע בשבת. אוקיי, יפה. אוקיי, תנו רבנן, חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרים. אוקיי, עכשיו סיימנו עם כל הקושיות. עכשיו אנחנו מדברים על תפיסת העולם של חכמי ישראל לעומת חכמי אומות העולם. חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרים. וחכמי אומות העולם אומרים גלגל חוזר ומזלות קבועים. אוקיי, כאן אני הלכתי לפי מה שכתוב בשעניסים. עשיתי להבין, לא כל כך פשוט, מקווה שהבנתי. אני מתארת לעצמי שיש גם הסברים אחרים. אבל בעצם הבינו, הם היו בתפיסה, כן, זה טלמי, אוקיי? שהכדור הארץ באמצע, יש גלגל מסביב, ואז יש את הכוכבים, אוקיי? המזלות, אוקיי? איך שנקרא להם, שדבוקים למעגל הזה, לגלגל הזה, שסובב את העולם. עכשיו, איך שאני הבנתי מהשנסי, כמה תארים איך השמש סובב את כדור הארץ, לפי התפיסה שלנו, נכון? שהשמש סובב את כדור הארץ, וכנראה על ידי הגלגל או על ידי המזלות, אוקיי? אז לפי חכמי ישראל, גלגל קבוע, הגלגל לא זז. מה כן זז? המזלות. המזלות זזים, נעים, אבל מזלות חוזרים. מה זה אומר? זה לא שהם הולכים במעגל מסביב, אלא כאן יש מזל וכאן יש מזל וכאן יש מזל וכאן יש מזל. אז כל מזל דוחף כאילו כל אחד באזור שלו. אוקיי? זה ממש נראה כמו גלגל. כן? אז 12 מזלות. כל גלגל דוחף, כאילו הגלגל זז עד שזה מגיע לסוף האזור שלו, ואז חוזר למקומו. זה מזיז את השמש ככה, וזה מזיז את השמש, וזה מזיז את השמש, וכל אחד בדיוק rotates on itself, נכון? אז כל גלגל בעצם מזיז את השמש, ואז חוזר למקומו. זה אומר שכל הגלגלים נשארים באותו מקום בעצם. זה תמיד המקום לגלגל הזה, וזה תמיד המקום לגלגל הזה, וזה תמיד, אוקיי? לפי אומות העולם, גלגל חוזר המזלות קבועים. המזלות נשארים, אבל הגלגל זז. אז המזלות תמיד נמצאים במקום אחר. הם ברוטציה, אז סביב כדור הארץ. אז אמר רבי, תשובה לדבריהם, תשובה מדבריהם, יש לי משהו להגיד נגד חכמי אומות העולם בעניין הזה. מעולם לא מצינו עגלה בדרום ועקרב בצפון. כאילו תמיד הם נמצאים באותו מקום. עקרב תמיד בצפון. ועקרב תמיד בדרום. ואם כן, לא יכול להיות שזה גלגל שמסתובב. אבל זה לא מסתובבות. מה תקיף לרב אחא בר יעקב? ודילמה קיבוצינא דרי חיה, אינה מקיצינורא דדשא. אפשר להגיד שהמזלות... כאן היה לי קצת קשה להבין את זה. כשיש ריחיים, אז יש כאילו משהו שנשאר באותו מקום ומשהו שזז מסביב. אז אולי המזלות כן גורמים, כאילו בגלל הדבר שנמצא באמצע, זה זז, או כמו ציר של דלת. הציר גורם לתזוזה, אבל הציר נשאר תמיד באותו מקום. אז כך גם המזלות. יכולים להגיד שהם כן מסובבים את השמש, או כן, כאילו שזה כמו גלגל, אבל הם נשארים קבועים, וזה החלק שלא ברור לי, ואז כנראה גורמים לשמש. אני חושבת שתפיסות אומות העולם, שהגלגל זה מה שגורם לשמש לזוז. אז אני חושבת שהוא טוען שלא, אפשר להגיד, גם בתפיסה הזאת, שהמזלות גורמים לעולם להסתובב. רק שנייה שאני לא רבה, שהמזלות גורמים לשמש להסתובב. לא, אבל הוא מנסה לתת תשובה להסביר איך זה שגלגל חוזר מזלות קבועים. הוא אומר, נכון, שהגלגל חוזר מזלות קבועים, אבל כנראה שהגלגל מסתובב, אבל כמו ציר, או כמו זה של הרי חיים שנשאר במקום, שזה גורם לתזוזה של השמש, אבל לא זז בעצמו. כנראה זה התפיסה. אוקיי. חכמי ישראל אומרים, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע. Okay, זה מה שאמרתי בהתחלה. שביום החמה מתחת לרקיע, okay, החמה הולך מתחת לרקיע, okay, ואז ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובלילה למעלה מן הרקיע. ואז איך זה מגיע משם לשם? דווקא בין שקיעה לצאת הכוכבים זה עובר את עובי הרקיע, אז עולה למעלה. חכמי אומות העולם אומרים, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובלילה למטה מן הרקיע. אוקיי? תמיד זה למטה. אמר רבי, ונראים דבריהם מדברינו. עכשיו הוא דווקא מצדד בגישה שלהם. שביום מעיינות, קודם כל זה מעניין, כי דווקא רואים כאן שלא, זה גם משהו שרציתי להגדים, ש... החכמים לא ראו את דבריהם כעניין הלכתי שחייבים לדגור במה שחכמים אומרים בעניין הזה. חכמים אמרו דברים, אבל אין בעיה להגיד, כן, אנחנו מסכימים עם חכמי אומות העולם בעניין הזה. כאילו, לא ראו את הדברים האלה כהלכה או שחייבים להאמין בהם. ביום מעיינות צוננים ובלילה רותחים. Okay, הם אומרים, המעיינות רותחים בלילה. ואם כן, למה המעיינות רותחים בלילה? המעיינות כאן. אז כנראה, בלילה, אם כן, כן הם אומרים שבלילה, החכמי אומות ישראל אומרים שבלילה זה מעל הרקיע. אם זה מעל הרקיע, אז המים לא יהיו רותחים, נכון? רק אם השמש עוברת מתחת לרקיע, אז אפשר להגיד שהמים רותחים. זה מרתיח את המים. טניה, רבי נתן אומר, בימות החמה, חמה מהלכת בגובה של רקיע. Okay? שיש הבדל בין ימות החמה לימות הגשמים. בימות החמה, החמה מהלכת בגובה של רקיע. לפיכך כל העולם כולו רותח ומעיינות צוננים. כי זה גבוה יותר, נכון? בימות הגשמים, חמה מהלכת בשיפולי רקיע. Okay? יותר למטה, אבל לפיכך כל העולם כולו צונן. כי העולם רחוק יותר מהשיפולי רקיע ומעיינות רותחים. כאילו זה מאוד נמוך. תנא רבנן, בארבעה שבילים חמה מהלכת, ניסן, אייר וסיוון, מהלכת בהרים כדי לפשר את השלגים. כי הם אומרים, יש תקופות שונות שהשמש במקום אחר, כי הם רואים שהם ניסו להסביר את העונות ואת השינויים בדרך שהם הבינו. אז ניסן, אייר וסיוון זה מהלך בהרים כדי לפשר את השלגים, את השלג. תמוז אב ואלו מהלכת ביישוב כדי לבשל את הפירות, כן, to ripen them. תשרי מרחשוון וכסלב מהלכת בימים כדי לייבש את הנהרות, okay, כדי למה לייבש את הנהרות? זה כדי להכין את זה להכין את הקרקע, כן, כדי שזה לא יהרוס את את מה שצומח. וטבת שבט אדר מהלכת במדבר כדי זה שלא לייבש את הזרעים, כן, הם דווקא לא רוצים יותר מדי שמש לייבש את הזרעים. והתקופה לפני זה
זה כנראה בבת, הם לא
רוצים שישפונות.
אולי,
אל תשכחו
שזה בבל ולא
יש, נכון, סתם הלכת בימים כדי לייבש את הנערות. כן,
אפשר שאין בדיוק סיבה, רק שהם מסבירים את מה שהם רואים. נכון. הם לא יודעים למה זה מייבש,
נכון,
את הנהרות, אבל זה
מה שזה משפר. עושה, נכון. נכון, יפה. אוקיי. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים, מסיימים עם העניין של כל האסטרולוגיה, שאני מודה מראש קצת לבלבל אותי, אני לא מצליחה לעשות הרבה יותר לימוד אסטרולוגיה כדי להבין יותר טוב את הסוגיות, וגם שאלות מה בדיוק הם מנסים להגיד מכל דברים האלה, האם יש להבין את זה בצורה מטאפורית, האם בצורה אמיתית, האם צריך לקבל את זה להלכה, לא לקבל, מי שלא מאמין במה שחכמים אומרים, זה לא אומר שלא מאמינים באופן כללי, וברור שהתפיסות שלהם היו שונות מהתפיסות שלנו, מההבנה שלהם בעולם. רלסר אומר מהסקופת העזרה, ואף אגב דמצי אייל, אפילו שאתה יכול להיכנס, ולא אומרים עלי קום אייל, כאילו מדובר מכאן, שכאילו אם הוא בחוץ, זה לא שאומרים לו תיכנס פנימה, נכון? זה מאוד מוזר. והתניה, יהודי הרל שלא מל, אנוש קראת. נכון? מי שלא מל, חייב למול, נכון? הוא חייב להיות אקטיבי. וכאן, לפי הגישה שלו, זה כאילו פסיבי. לא משנה. אם אתה בחוץ בסדר, אתה לא צריך להזדרז לכנס פנימה. אתה פשוט פטור. יהודי הרי לא אומרים את זה, אתה פטור כי אתה לא מל, נכון? לא מלת עדיין, אתה חייב למול. אם לא, אתה אנוש קראת, דבר רבי אליעזר. זה אותו רבי אליעזר גם, נכון? כאילו הוא בעצמו אמר את זה. אז איך הוא אומר שלגבי מילה אתה צריך להיות אקטיבי, ולגבי דרך רחוקה אתה יכול להיות פסיבי? אמר ביי, דרך רחוקה לטהור ואין דרך רחוקה לטמא. Okay, הוא אומר, כמו שאמרנו בהתחלה, זה משהו אחר לגמרי. התמי וכנראה המל וכאלה, הם צריכים להיות אקטיביים, להיות מוכנים להקריב את הקורבן. מה שאין כן, הדרך רחוקה. רבא אמר, זה לא ההבדל, אלא תנאי היא, זה מחלוקת תנאים. תתניא, רבי אליעזר אומר, נאמר ריחוק מקום בפסח, ונאמר ריחוק מקום במעשר. מה להלן חוץ לאכילתו? אף כאן חוץ לאכילתו. מי שרוצה להמיר פירות מעשר שני, סליחה, מעשר ראשון, שהוא צריך, לא, מעשר שני, שהוא צריך להביא לירושלים, אבל הוא לא רוצה לסחוב את זה, רק אם הוא מחוץ לירושלים. אם הוא בתוך ירושלים הוא לא יכול. אבל מי שמחוץ למקום שאפשר לאכול את זה בירושלים, כל אחד יכול לאכול את זה בירושלים, ולכן הוא לא יכול לעשות פדיון מעשר. אז גם כאן, מי שרחוק הוא חוץ לירושלים, חוץ לאזור האכילה, זה גישה אחת. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, משום רבי אלעזר, חוץ לעשייתו. לא, הוא דווקא אומר שזה חוץ לעשייתו. לא, חוץ למקום שעושים את הקורבן. האם זה חוץ לעזרה, איפה שעושים את הקורבן, או חוץ לירושלים, האזור ש... ואם כן, זה מחלוקת תנאים. כמען אז להדם רבי יצחק ברב יוסף, בטמאים הלך החרוב עומדים בעזרה, כפי מי זה הולך, נכון? כשמונים את הטמאים, מה מונים? איזה טמאים? כן? לראות אם תומה הותרה בציבור. אז לפי גישה אחת אומרים, בטמאים הלך החרוב העומדים בעזרה. ומי זה הולך? כמען כרבי יוסי ברבי יהודה, שאמר משום רבי אלעזר. זה דווקא הולך לפי התפיסה של רבי אלעזר, שדרך רחוקה זה מי שמחוץ לעזרה. אז לא מתחשבים בכל מי שלא בתוך העזרה. דווקא הגישה הולכת יחד עם רבי אלעזר. אמר לו רבי יוסי, אוקיי, זה סוף המשנה שלא עברנו עליו היום, לפיכך נקוד על ההי, נכון? לומר לא מפני ריחוק ועדי, אלא מיסקפת העזרה ולחוץ. תניא רבי יוסי הגלילי אומר, דרך, שומע אני מהלך שניים או שלושה ימים. שהוא אומר, ובדרך לא היה, זה אמור להיות רק שנייה, האלף, אני חושבת זה דרך רחוקה, נכון? כן, דרך רחוקה. מזה שכתוב דרך רחוקה בפסוק, אוקיי, בואו נקרא את כל הפסוק. והאיש אשר היה טהור, ובדרך לא היה, חדל לעשות הפסח, ונחתה הנפש עם מהמאה, קורבן השם מקריב במועדו, אוקיי, חטא יישא איש ענו. אבל בפסוק אחר כתוב, למה הם לא מצטטים את זה? בדרך רחוקה. איפה זה? אוקיי, לא מצטטים את זה כאן. נכון? יש פסוק? נכון. אוקיי? טוב, תסתכלו בצד ד' עמוד א', יש את שני הפסוקים בתורה אור. אם יש לכם את זה בצד, אולי אין אצלך, אבל יש אצלך. ובמדבר ת' פסוק י' כתוב, דבר על בני ישראל לאמור איש איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם. אוקיי? שם כתוב דרך רחוקה. ואז בעוד כמה פסוקים אחר כך, בפסוק י' ג' כתוב, ואיש אשר היה טהור ובדרך לא היה. אוקיי? אז כאן הם אומרים, בדרך ולא דרך רחוקה. אז כך הוא דורש. דרך רחוקה, שומע אני מהלך שניים או שלושה ימים. כשהוא אומר, הוא בדרך לא היה, מגיד שמעסקו את העזרה ולחוץ קרוי דרך. כאילו מזה שכתוב דרך בלי דרך רחוקה, זה מלמד אותי שזה לא חייב להיות רחוק ממש, אלא רק שהוא לא בתוך עסקו את העזרה. אוקיי, משנה חדשה מחר.